למדנו שקיום מצוות היא כמו זריעה שמצמיח את השפע הרב, את הגילוי של קדוש השם. דיברנו שהעניין של תשובה זה גילוי יותר מעלה. זה הגילוי של עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום כיפור, זה המשכה שבאה בהתאמות הדלילה מלמעלה. גם מי שחטא והבא את הדרך, אז הם משלים לו את כל הפגמים לפני הוואי. וביאור הדברים. נתחיל אומר ככה. הנה יובן בהקדים עניין, המלך הקדוש אומרים בעשרת ימי תשובה. זו הייתה שאלה שהוא פתח בתחילת המאמר, למה אומרים המלך הקדוש? הוא שאל שהמלך הקדוש זה שני הפכים. כי המילה מלך, מלכות זה ירידה למטה, וקדוש זה למעלה. איך מחברים את המלך והקדוש? שאלה שנייה הוא שאל, למה אומרים את זה כבר עשרת ימי תשובה? אחרי זה שייך רק בראש השנה. זאת אומרת, הסבר הוא כך. הנה ידוע בשורש עניין ראש השנה. ידוע בחסידות מבואר, בריחות, פיה מהקבלה. מה העניין הרוחני של ראש השנה? מה בעצם קורה בראש השנה? שעניין בניין מידת מלכותו יתברך. ראש השנה זה נקרא בניין המלכות. כל שנה מחדש בראש השנה צריך לעורר את ההמשכה והצמצום האלוקי שירד עד ספירת המלכות להיות מלך על העולם. איפה רואים שבראש השנה העניין הזה זה בניין המלכות? זה לא כתוב רק בקבלה, זה כתוב גם בגמרא. מאמר הזל, כמו שגמרא אומרת, אמרו לפני מלכויות, גמרא אומרת שיהודי בראש השנה צריך להתפלל, והתפילה במוסף כוללת את הפסוקים של מלכויות, זיכרונות ושפרות. אז כאשר הגמרא מתייחסת לפסוקים של המלכויות, אומרת הגמרא, למה אומרים מלכויות? אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני. כי על זה שיהודי יגיד את פסוקי מלכויות, הוא כביכול ימליך את הקדוש ברוך הוא, דהיינו יגלה וימשיך ספירת המלכות. למה בראש השנה צריך לבנות את ספירת המלכות? מה העניין של ראש השנה? זה מסביר כך. והטעם שזהו בראש השנה דווקא הוא, למה דווקא בראש השנה העבודה של יהודי זה לגלות מחדש את המלכות האלוקית? אז הוא מסביר שזה ככה היה בראש השנה הראשון של בריאת העולם, וככה זה נמשך מדי שנה בשנה. מה היה בראש השנה הראשון? בראש השנה הראשון, שזה א' תשרי, זה לא יום בריאת העולם. כי העולם הרי נברא בכ"ה באלול. אז מה קרה בעצם בראש השנה? זאת אומרת, כי בכ"ה באלול נברא העולם. יום הראשון של בריאת העולם היה בכ"ה באלול. מה היה ביום א' תשרי? א' תשרי זה יום השישי של בריאת העולם. זה יום של בריאת אדם הראשון. וביום השישי למעשה בראשית, נברא אדם הראשון והוא ראש השנה. ראש השנה נקבע ביום בריאת האדם. אז מה בעצם קרה ביום בריאת האדם? לפני כן היו כבר דוממים ובעלי חיים ומלאכים וכל מיני יצורים, כל היצורים בעצם. מה התחדש ביום בריאת האדם? והנה ביום ברו האדם הראשון היה התחלת גילוי מידת מלכותו יתברך. המושג הזה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, זה התחדש ביום בריאת האדם. למה? למה אפשר להגיד שהיה לפני זה מלך על כל הבהמות והחיות והמלאכים וכולי? למה דווקא בבריאת האדם אומרים שנתגלה המידה של המלוכה? הוא אומר כלל, כי לא שייך בחינת מלוכה רק על אדם, רק על בחינת אדם. המושג מלוכה יכול לבוא רק כשיש אדם, מדוע? שאדם מקבל עליו עול מלכותו. כמאמר מלכותו ברצון קיבלו עליהם. הבן אדם יש לו בחירה. יש לו החלטה שהוא רוצה לקבל את המלוכה של המלך, אז שייך לומר המלך הוא מלך שלו. על בעלי חיים או על יצורים שאין להם דעה, עליהם הוא יכול להיות משל, שולט, אבל זה לא מלך. מלך זה מישהו שאתה מולך על מישהו שהוא ברצון מקבל את המלוכה. אז עד שלא נברא אדם הראשון לא היה שייך להיות הגילוי של המלוכה. שאין כן על בהמות וחיות שקדמו לבריאת אדם הראשון, כל הבהמות והחיות שהיו בעולם לפני שהאדם הראשון נברא, לא שייך כלל בחינת לשון מלוכה. לא שייך לומר שהוא היה מלך על הבהמות. היה מושל על הבהמות. הוא יצר את הבהמות, אבל לא מלך. מה קרה כשנברא אדם הראשון? אדם הראשון יש לו שכל והכרה, והוא הבין מי ברא את הכל, והוא הבין שהכל תלוי בבורא. אז אמר אדם הראשון אז, מה הוא אמר ביום שהוא נברא? השיר של יום ו'. האדם הראשון אמר את מה שאומרים ביום שישי של בריאת העולם, היום יום של יום שישי. מה כתוב היום יום שישי בשבת? השם מלך יהוד לבש. דיינו הוא גילה את המלוכה, הוא הכיר בכך שהכתוב הוא מלך העולם. לפי שבו נמשך להיות בחינת מלך ונתלבש בלבוש מלכות. אז בעצם ביום ראש השנה הראשון של הבריאה, מה התחדש באותו יום? לא היצורים, הם היו כבר קודם. אז מה התחדש באותו יום? הגילוי של המלוכה של הבורא, זה מה שהתחדש. הגיע האדם הראשון שקיבל את המלוכה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן כל שנה ושנה, בראש השנה, צריך מחדש להמשיך את המלוכה כמו האדם הראשון. ולכן בכל שנה שחוזר הדבר לקדמותו, כל שנה הדברים חוזרים על עצמם כמו שהיה בהתחלה, הכל חוזר על עצמו מההתחלה, אז בעצם כל ראש השנה זה כמו ראש השנה הראשון. אז כל חפי באלול זה כמו יום ראשון של בריאת העולם. אז כל א' תשרי זה כמו יום בריאת אדם הראשון. אז הכל חוזר מחדש. הנה ביום ראש השנה הוא המשכת בחינת מלכות ממקורו, כמו שהיה המשכה זו ביום זה בתחילת בריאת העולם. מה שהיה בתחילת הבריאה להמשיך, שאדם הראשון המשיך את המלוכה של הבורא בעולם, זה מה שקורה כל שנה ושנה מחדש. ביום ראש השנה שהיהודים אומרים לפני הקדוש ברוך הוא את הפסוקים של מלכויות וממשיכים מחדש את המלוכה של הבורא בעולם. מה הכוונה להמשיך את המלוכה של הבורא בעולם? המלוכה זה אחד מהספירות, מלכות זה אחד מהספירות. ספירת המלכות התחילה רק מתי שאדם הראשון המשיך אותה? יש לה הרי ספירת המלכות זה אחד מהספירות האלוקיות. אז אומר באמת ספירת המלכות מושרשת באלוקות, אבל כפי שהיא מושרשת באלוקות היא מאוד מאוד נעלית, ומה שאדם הראשון פועל זה להוריד אותה למטה לעולם הזה התחתון, כמו שהוא מפרט. והוא עניין מה שעלה במחשבה הקדומה עניים לו. יש מושג שמופיע בקבלה שמחשבה הקדומה לפני בכלל שהיה בריאה, לפני עולם, למעלה מסדר השלשלות, יש כבר את הרצון האלוקי שהוא רוצה למלוך, רוצה להיות מלך. הרצון עצמי להיות מלך עוד לפני שיש בכלל נבראים שיכולים לקבל עליו את המלוכה. יש רצון אלוקי עליון, אבל רצון העליון הזה שהוא רוצה להיות מלך, אז הוא מלך. כמו שאומרים כל יום, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. זאת אומרת שהמלוכה קיימת עוד לפני שבטרם כל יצור נברא. מה המשך? מתי שהאדם נברא, אז היה מלך שמו נקרא. זאת אומרת, לפני זה לא היה מלך שמו נקרא, אבל מלוכה קיימת עוד לפני שכל יצור נברא. למה? כי עלה ברצונו ענה המלוך. כלומר, זהו בחינת רצון שעלה במחשבה הקדומה של עצמות המעציל, להיות בחינת מלך על עם נפרד. היה רצון עצמי אצל הבורא שהוא רוצה להיות מלך. הרצון להיות מלך, מלך יכולים להיות רק על עם שהוא נפרד ממנו. כמו שהוא אומר בתניה, שאם מלך יהיה לו 100 בנים, הוא יהיה אבא שלהם, הוא לא יהיה מלך שלהם. מלך, גם מצד שני, אם יהיה לו 100 כבשים, הוא גם לא יהיה אבא שלהם וגם לא יהיה מלך שלהם. הוא יהיה רועב שלהם, הוא יהיה שולט שלהם, לא מלך. מלך צריך להיות שמצד אחד הוא לא קרוב מדי, מצד שני יש לו שכל ובחירה ורצון, והוא מקבל עליו את המלוכה, הוא יכול להיות מלך עליו, זה ההגדרה של מלך. אז היה במחשבה הקדומה נא המלוך, זאת אומרת שיהיה נבראים כאלה שבתחושתם הם ירגישו כאילו הם זרים ונפרדים והם יקבלו את המלוכה של הבורא ואז הוא יהיה נקרא מלך שמו נקרא. ורצון זה להיות מלך הוא בחינת מקור למציאות ההתפשטות מידה זו למלכות אחר כך. זה שאחר כך בסדר השתלשלות התגלה מידת המלכות שאדם הראשון אמר השם מלך, זה בעצם הוא גילה את הרצון הקדום, שאם לא היה את הרצון הקדום בכלל היה מתחיל כל סדר ההשתנות שלו. דהיינו, מה היה הרצון הקדום? להיות בחינת הצמצום ולצמצם ולהסתיר את עצמו. הרצון הקדום היה שיהיה נבראים, שירגישו את עצמם נפרדים, כי אם לא יהיו נבראים כאלה שירגישו את עצמם נפרדים, אז אין, לא שייך מלוכה עליהם. כדי שיהיה בחינת התאבות היש ודבר נפרד. כדי שיהיה מציאות של יש שמרגיש נפרד, לכן התחיל כל סדר ההשתלשלות והצמצום, כל זה מאיפה בא? זה היה רצון אלוקי קדום, ענה המלוך. כדי שיהיה המעציל מלך עליו. ואז נהיה את הצמצום, ואז נהיה סדר ההשתלשלות, נבראו המלאכים, נבראו הבהמות, החיות להבדיל, וביום השישי נברא אדם והוא קיבל את המלוכה של הבורא. למה כל שנה זה צריך להיות מחדש? כן, זה כבר היה, אנחנו כבר מלך. האדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, למה כל שנה מחדש? צריך להיות עם מול לפניים מלכויות. זאת אומרת דבר מעניין. והרי צמצום זה אינו אלא אצלנו. זה שיש לנו תחושה שאנחנו נפרדים. אנחנו כאילו יש לנו שיקול דעת. אנחנו מחליטים להגיד לקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים אותך כמלך. מי בעצם מרגיש רחוק וזר? הנבראים. אז כל הצמצום רק לגבינו. אנחנו באמת אבל נפרדים ממנו. אבל כמה התברך ביחס אליו? כולה כלא חשי. כמו קודם הבריאה, הכל בטל ומבוטל. ואין כאן שום דבר נפרד באמת. כי אני הווי לא שניתי. אם חלילה היה נוצר כאן דבר שהוא באמת נפרד, הרי היה שינוי מלפני הבריאה לאחרי הבריאה. אבל כתוב אני השם לא שניתי, ואומרים כל יום, כמו קודם שאתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא מי שנברא עולם. אז כלפיו בעצם לא נוצר שום שינוי. אז כלפיו מושג המלוכה הוא לא מוחלט, כי מלוכה שייך רק כשיש... רק שיש נפרדים, אבל כלפיו באמת אין נפרדים. ואם כן, אין לך דבר שחוץ ממנו. ועל מי הוא מולך? אז על מי הוא מולך? אין כאן מציאות נפרדת. אבל מה אומרים בכל זאת? רק שלפי שמכל מחמת בחינת הצמצום, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה צמצום ויהיה אור קטן ויהיו נבראים, שהם ירגישו בתחושתם כאילו הם נפרדים, נעשה בחינת יש ודבר נפרד בידיעתנו. בידיעה שלנו, בהרגשה שלנו, אנחנו מרגישים יש ונפרד. אגם דקמי כולה כלו, כלפיו הכל בטל ומבוטל. אז התחושה שלנו, שהוא יצר שיהיה לנו תחושה כזו, והוא יצר תחושה כזו, תחושה אמיתית שהוא יצר אותה. אז לכן מכל מקום שייך בחינת מלוכה העולם, שהרי אם יש ודבר נפרד בידיעתם. אז מה הוא רוצה להוסיף עם התובנה הזו? אז הוא אומר, לפי דקמי כלו חשיב, כיוון שכלפי הבורא הכל עין ואפס, אז לכן צריך המשכה, להמשיך תחילה בכל שנה ושנה להיות לו הרצון למלוך. אז כל שנה צריך לחדש שהוא רוצה, שהצמצום הזה ימשיך. כי מצד עצמו אין מציאות, אין עולם, אין נפרדים. אז האדם הראשון המשיך את זה למטה, אז המשיך את זה לשנה. כי כתוב שכל שנה יש המשכה חדשה שלא הייתה, המשכה הקודמת חוזרת למקורה. אז משהו יותר נעלה, כן? כל שנה יש המשכה מחודשת. ההמשכה הזו של ראש השנה נמשך ולוקח לו, הוא נפרד ל-365 יום ואחר כך חוזר הדבר לקדמותו ואז אנחנו צריכים עוד הפעם להמשיך את הרצון האלוקי הזה לצמצם את הנבראים והוא עניין המשכה מבחינת הנעל עדיין לא זה ההמשכה הזו שאנחנו ממשיכים כל שנה מחדש מאיזה דרגה אנחנו ממשיכים? מהבחנה הראשונה, מהרצון הקדום של הנעל המלוך משם אנחנו ממשיכים כל שנה מחדש והמשכה זו הוא עניין מלכויות שאומרים בראש השנה. זה הפסוקים שאנחנו אומרים כל שנה. כמאמר הזעל, זה בעצם מה שחזל אומרים, אמרו לפני מלכויות. אז הוא אומר, תגידו לפני מלכויות. כדי שתמליכוני עליכם, שעל ידי זה מעוררים וממשיכים הרצון לבחינת המלך. כדי שכל שנה מחדש, לגלות מחדש את הרצון הקדום האלוקי, שיהיה סדר השתלשלות, שיהיה צמצום, ויהיה לנו תחושה שאנחנו נפרדים, ואנחנו נקבל את המלוכה שלו, וזה הרצון שלו, זה צריך כל שנה מחדש. עכשיו הוא יענה על השאלה שאם זה הוא פתח, אז מה פירוש המלך הקדוש? אמרנו שהמילה מלך והמילה קדוש הם שני דברים הפוכים. אבל מה אמרנו כרגע בקטע האחרון? שאיפה מתחיל בחילת המלך? לא מתחילה כשהיא יורדת למטה בסוף הדרך. איפה מתחילת המלך? ענה המלוך. אז בראש השנה אנחנו נוגעים בענה המלוך. משם אנחנו ממשיכים. הבחינה הזו של מלך הוא קדוש. הוא מובדל. זה השורש הראשון של ענה המלוך. אז אנחנו כל ראש השנה אומרים, המלך הקדוש, מהבחינה של המלך הקדוש, אנחנו מבקשים שיהיה צמצום ויהיה ירידה ויהיה סדר השתלשלות, עד בחינת המלך שנמצא למטה, למטה מכל העולמות. זה מה שהוא אומר. וזהו עניין מה שאומרים בראש השנה המלך הקדוש. כי מלך סתם, אם היינו אומרים מלך, בלי להוסיף הקדוש, הוא כל השנה. מלך סתם זה כל השנה, כל הזמן. מה זה מלך סתם? דיינו. שאומרים מלך, מלכות סתם, למה מתכוונים? מידת מלכותו שמתפשטת בעולמות. שאומרים מלכות באופן סתמי, למה מתכוונים? לספירת המלכות שמתפשטת בעולמות. אז זה הצמצום של ספירת המלכות, כמו שאומרים בפסוק, בתהילים, הפרק של אשרי יושבי ביתך שאנחנו מכירים מהתפילה כמו שכתוב מלכותך מלכות כל עולמים ומלכותו בכל משלה אז המלוכה שעליה אנחנו מדברים בדרך כלל זה המלוכה כפי שהיא כבר ירדה בסדר השתלשלות אבל מקור מידת המלוכה אבל כשאנחנו צריכים להמשיך את מידת המלכות מהשורש הראשון דיינו בחינת המשכת מחשבת הנאה מלוך, איך קוראים לה מידת המלכות כפי שזה במקור, נקרא המלך הקדוש. למה קדוש? כי הוא מובדל, שעדיין מובדל ומרומם הוא מבחינת התפשטות בעולמות, ואין עוד מלבדו ממש, רק שעלה ברצונו להיות מלך, לכן אומרים המלך הקדוש. נראה את ההמשך זה למטה בשורה התחתונה אחרי הסוגריים. ולכן אומרים המלך הקדוש בכל עשרת ימי תשובה. ושאלנו למה אומרים את זה כל הימים, למה לא מספיק להגיד את זה בראש השנה? כי בכל הימים הללו ממשיכים בכל יום מעצמות המעציל רצון למלוכה. הרצון הזה באמת כל יום ממשיכים מחדש. כל יום ממשיכים מבחינה חדשה, כמו שמבואר במקום אחר, למה אומרים שיר המעלות ממעמקים כל העשרה ימים, כי זה מעומק, כל יום צריך להמשיך מאוד עומק ועוד עומק, עד שממשיכים למטה, אנחנו מתחילים מהנקודה הראשונה וממשיכים לבקש ולהמשיך. לכן כל העשרה ימים של מי ראש השנה, יום כיפור, אומרים המלך הקדוש. עכשיו על פי זה הוא יתרץ גם, בתחילת המאמר הוא הביא שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו קדושים, חזל אמרו יכול קדושתכם יותר גבוהה מקדושתי? יכול כמוני? יכול להיות שקדושתכם כמו הקדושה שלי? אומרים לא, אני יותר קדוש ממכם. אז שאלנו וכימה על איך היה עולה על דעתנו מתחילה מחשבה שהקדושה שלנו היא כמו הקדושה שלו, וחזל צריכים לחדש שהקדושה שלו יותר משלנו. אז נסביר את התשובה בעל פה ואז נקרא ממכם. אני אומר ככה, הרי אמרנו שכשיהודי מקיים מצווה, מה נמשך עליו איזה בחינה? בחינת קדושה, שקדישנו במצוותיו, ממשיך את הקדוש. אז תדע לך שכשאתה חוזר בתשובה, אתה ממשיך קדושה יותר גבוהה מהקדושה שהמצוות ממשיכות. וזה החז"ל אומרים, יכול כמוני? מה אתה חושב שכשאתה חוזר בתשובה, אתה ממשיך, כשאתה מקיים מצוות, אתה חושב שאתה ממשיך מהבחינה הכי גבוהה? אומרים לא. קדושתי למעלה מקדושתכם. כשאתם עושים מצוות, אתם ממשיכים מבחינה קדושה, אבל לא מהבחינה הכי עליונה. מתי ממשיכים את הכמוני? זה בתשובה, זה בעשרת ימי תשובה, זה הסיום. אומר ככה, והנה בחינת המלך הקדוש, הבחינה הזו הקבועה של המלך הקדוש, הוא בחינת קדושתי למעלה מקדושתכם. זה אתה נוגע בקדושתי שהיא יותר גבוהה מקדושתכם. מה זה קדושתכם? זה המצוות שאתם מקיימים כל השנה. דיינו שהמשכה זו, אם למעלה יותר מהמשכה שעל ידי המצוות. אם היות שעל ידי המצוות ממשיכים מבחינת קודש העליון ממש, למרות שכשיהודי מקיים מצוות הוא ממשיך מהרצון האלוקי מלמעלה משתלשלות שזה מבחינת קודש. אך עם כל זה אמרו קדושים תהיו יכול כמוני? מה אתה חושב שאם אתה ממשיך במצוות את מבחינת קדושים אתה כמוני? לא. רצונו לומר שיש עוד התארות הדלילה שלמעלה מהתארות הדלילה שעל ידי התארות הדלילה. יש התעוררות שבאה מלמעלה קודש עליון שהיא יותר גבוהה ממה שאתה פועל על ידי המצוות שלך, של מעשי המצוות. דהיינו שאין התערותא דלתתא ממעשי המצוות מגיע לשם כלל. יש בחינה כזו גבוהה שכמה מצוות שתקיים אתה לא נוגע בבחינה העליונה. זו התשובה. תשובה נוגעת יותר גבוה ממה ש... לכן תשובה יכולה לתקן את הפגמים של כל המצוות. אם התשובה הייתה מאותו מקום שהמצוות מגיעים, אז אם אדם פגם איך הוא יכול לתקן? המצוות ממשיכים מבחינה מסוימת, אבל אם אדם קלקל, התשובה נוגעת במקום יותר גבוה ולכן היא יכולה לתקן. וגילוי זה עיקרו מצד התערותא דלעילא מצד עצמו שלמעלה מהתערותא דלתתא. כמו שכתוב היעבור השם על פניו היקרא. וזהו שנקרא קדושתי שלמעלה מקדושתכם. הכוח של התשובה היא באה יותר גבוה מעבודת האדם. למרות שאפשר לשאול הרי תשובה מי עושה, גם הבן אדם עושה תשובה. אבל זה שהבן אדם מסוגל לעשות תשובה זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה חידוש. כי על פי הכללים של התורה, אדם חטא, אז כתוב שאלו לקדוש ברוך הוא, שאלו לחוכמה, החוטא ימות, אין תקנה. יש את המדרש הזה, אבל שאלו לקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה. תשובה זה מתנה מלמעלה, לכן זה לא מיוחס לאדם, הנה עשית תשובה. קיבלת מתנה שאתה יכול לעשות תשובה.
אבל כשהיה במקדש, אז לא היה אפשר לעשות תשובה?
בוודאי שאפשר, על ידי הקורבן. אתה מביא קורבן חטאת.
אבל יש דברים שחייב עליהם מיטה, תפילה.
אז נכון, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה חלילה חטא כזה, שבן אדם ניתק את עצמו, ואז... האם גם אז הוא יכול לעשות תשובה? זה
מיטה עצמי.
צריך תשובה עמוקה. המיטה זה לא עונש, המיטה זה חלק מהכפרה. נסיים את הסיום. על ידי המשכה זו, מתתקנים כל הפגמים שפגמו על ידי האבונות והחטאים. שהם מגיעים לאן מגיעים עוונות וחטאים? עד בחינת קודש העליון שהוא מקור אור המצוות. אדם לא קיים מצווה, הוא חטא, אז הוא פגם בבחינה הזו של המקור של המצוות. אבל כשנמשך מבחינת קדושתי שלמעלה מקדושתכם, שזה מקור התשובה, ניתקנו ונתמנו כל החסרונות שבבחינת קודש העליון. וזהו בחינת ומדרגת בעלי תשובה, שלמעלה מבחינת צדיקים גמורים. כי הצדיקים גמורים ממשיכים מבחינת קודש. ולכן יאמרו לפניהם קדוש, כמו שהוא הביא בתחילה את הלשון במדרש, שלעתיד לבוא יגידו לפני הצדיקים קדוש, למה? כי הם מקור הקדושה. אבל הגדולה בחינת תשובה בחיל היתיר, התשובה היא עוד יותר גבוהה, שממשיך מבחינת קדושתי שלמעלה מקדושתכם, ולכן אומרים המלך הקדוש וכל עשרת ימי תשובה. זה המעלה שלנו.